ערב טוב לכולנו. אנחנו ברוך השם בשיעור האחרון במיני סדרה על כיצד שווים בימי השובבים, ובעזרת השם בשבוע הבא נשוב למהלך בכתבי אריזל, בעזרת השם. בשני השיעורים הקודמים התחלנו בעצם קצת היכרות עם המושג שובבים, ועשינו בעצם, עסקנו ב-10 נקודות מעשיות שמדריכות אותנו ומהוות תשתית לכל עבודת התשובה לשמי השובבים, ולעניות דעתי לא רק בימי השובבים, בכלל לכל החיים כדאי. בימי השובבים זה יותר קל, דיברנו על זה ששובבים זוכים, זה בעצם תקופת הזמן של הפרשיות, ראשי תיבות שובבים, שמות וראה בו בשלח יתרו משפטים, ואם זה שנה מעוברת אז שובבים תת, גם תרומה ותצווה, שבעצם כבר סיימנו שליש, כבר סיימנו את שמות וראה, שאנחנו בשליש השני של בו בשלח, אחרי זה יתרו משפטים. והיום אני רוצה שהדברים לא רק מה שנקרא תורת האריזל על חסידות, אלא שזה ממש פשט הפסוקים, ויש לא סתם, יש קישור פנימי, קצת נגענו בזה בשיעור הראשון, על התוכן שהפרשיות זה פרשיות היסוד של עם ישראל. אז בואו נראה את הדברים, נחזור ככה לשיעור 4, המקור שראינו בשיעור הראשון בסדרה, בשער רוח הקודש, מה שאריזל כותב על עניין השובבים. עניין השובבים הנודעים, רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות 40 יום רצופים, שיש מן היום הראשון של פרשת שמות, כלומר מוצש ויחי, עד פרשת תרומה, וקצת מן תצווה, זה בשנה מעוברת, ונתנו סימן בהם שובו בנים שובבים, השתבות שמות והרבו בשלח יתרו משפטים, והנה עיקר התעניתם ב-40 ימים אלו, לא נתקנו אלא על אבון הקרי. בימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר יתבהר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים, בחומר ובלבנים, מה עניינו? ושם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מהאדם הראשון באותם 130 שנה שהוא פרש משתו ופגם, כמובן בחז"ל, שפרש מנשתו והיה מוליד שדין ורוחים לא עלינו על ידי טיפות קרי, וכל אלו נתקנו בגלות מצרים אמרו. ולכן בזמן הפרשיות אלו יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על אבון הקרי, ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות, מפני שאז בפרשה ההיא היה התחלת השיעבוד. וכבר אריזל עצמו מתחיל, מדבר פה על הקשר בין התוכן, כלומר תחילת השיעבוד שבא לתקן את אותם 130 שנים שאדם פגם, ואנחנו יודעים שגם יוכבת היא תיקון של חווה, ויוכבת בגיל 130 על דעת משה וכולי, ומסתיימים פרשת משפטים לטעם שנתבהר שם, גם כן בעניין סמיכות כי תקנה עבד עברי אל מתן תורה, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להתקן. בעניין כי תקנה עבד עברי, כי דה, גם דה, כי עיקר אלו התעניות נתקנו בימים אלו, לחפר על בון שכבת זה לבטלה, ולסוד הפסוק שובו בנים שובבים, שאומר הנביא ירמיה, פירוש כי אותם הבנים שמסר אל הקליפות בהשחטת הזרע, ועל ידי כך נתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים. לכן אתה, שובו בתשובה. והסירו אותם הבנים השובבים מתוך הקליפות והשיבו מן הקדושה כבראשונה, גם צריך שיתענה פי דלת, 84 ימים רצופים, כנגד שם של מלבט, שהוא סוד הזיווג, כן, ואז מלבט כפול 2 זה פי דלת, והטיפה העליונה שהם מלבט זיווגים והם פי דלת, כי כל זיווג כולל 2, עוד מעט אנחנו נראה קצת על הדינמיקה, על הקשר לזוגות, וטוב הוא שהוא יתענה 40 יום הנזכרים כל ימי השובבים, ואחר כך יתענה עוד 44 ימים אחרים, להשלים הפידה ליום הנזכרים, גם טוב הוא שהוא ייתן פרוטה אחת לצדקה קודם התפילה, בכל יום ימי התעניותיו, ויכוון לתקן מה שגרה וחיפר מן הצדיק העליון אל המלכות. טוב, כבר הרחבנו בביור הדברים, אבל בואו נסכם כרגע מה שנוגע לענייננו, ולא, אלי, לא לצו.
לא, אבל זה היה מקובל פעם, אני אעשה להבין, כאילו זה, כי קדוש שמנהג קדום בכל ישראל.
חד מש, חד משמעי.
באמת?
מה זה אז?
כאילו היהודי הפשוט...
היהודי, קודם כל באשכנז, חסידי אשכנז הקדמונים שלפני אריזל, היו צמים כל הזמן. יש בית, לא, זה דברים אחרים, לצום עשרת ימי תשובה, לצום בערב ראש השנה ודברים כאלה, לא, אבל...
גם ככה כזה
הרבה. לא היה הרבה, נכון, נכון.
מספיק כשדילגו ארוחה זה כבר צום.
לא, אני באמת, את השף החיים, הרבי ניסן קלוזנבורג, מספר שבישיבה, בישיבות בונגריה, מה היו עושים בגליציה, מה היו עושים? ביום ראשון לא אוכלים, כי כבר אתה שבע משבת. בשני, לא, באמת, בשני, אם אתה הולך לכפת איזושהי ארוחה בערב, שהוא לחם וקצת תה אצל אחד הבעלי בתים בעיירה. בשלישי, כבר אכלת בשני, מה אתה זה? ואז ברביעי, שוב פעם, הולכים באחד הערבים, כמו שני ערבים, אתה הולך לאכול אצל מישהו בבית, אולי טיפה אורז, אולי איזשהו דייסה, משהו כזה. חמישי, מה אתה רוצה? אכלת ברביעי. ושישי, זה כבר ערב שבת. שבת אוכלים, כאילו, זה לא שאכלו הרבה, אבל הטעניות היו מאוד מאוד דבר מצוי וכו'. בכל מקרה, בואו נסכם מה, מה שלענייננו. הסיבה לגלות מצרים היא תיקון הפגם היסוד של אדם הראשון, שפרש מאשתו 130 שנים, ולכן יוכבד ילדה את מושיען של ישראל בגיל 130, כפי שאמרנו, והתיקון מסתיים דווקא בפרשת משפטים, שחותמת את העיסוק בקבלת התורה, ואלה המשפטים, האלה מסיני, אלה מסיני וכו'. וכפי שכבר ראינו בשבוע שעבר, שאחד התיקונים החשובים של היסוד זה השתעבדות לתורה. היינו בשם השם משמואל, שאתה מתחכם עצור, שאומר יותר טוב, זה מה שנקרא, במקום לטבול במקווה, לא במקום, בנוסף, לטבול במקווה של תורה. והיינו את ההלכה למעשה של הרבי מצאנז, כל לילה לפני השינה, ירים ידו מי שאולי כולנו ביחד עשינו, אני לא יודע, כן, 18 דף, רשי תוספות לפני השינה, מי שלא יכול רק 5 דפים, רשי תוספות וראש, אוקיי, לפני השינה בכל לילה, אבל בסופו של דבר, דרך הפשט, הפרשיות של השבבים, זה היסוד, היסודות של עם ישראל. אם בראשית, זה יסודות, יסודות העולם, האנושות, אחרי זה משפחה, אבל רק בשמות אנחנו נראים אומה, הנה עם בני ישראל, וכל היסודות של עם ישראל, מהגלות והגאולה שמסתיימת, תעבדון במתן תורה, זה בעצם תהליך ההתגבשות ממשפחה לאומה. זה לא התהליך הסופי, התהליך הסופי בעצם מסתיים, סוף התהליך מסתיים, כיבוש ונחלה יהושע, ומתי זה בית מסתיים? בימי דוד ושלמה, שבית מקדש, זה כבר 480 שנה אחרי יציאת מצרים, 440 אחרי כניסה לארץ, וזה מתאים לזה שאחרי יתרו משפטים יש לנו את תרומה תצווה, משכן בית מקדש, כאילו סוגר את המהלך הלאומי ביותר. בנוסף דיברנו על זה שהתקופה של השבועים זה ימות החורף, וימות החורף כולם מתכנסים, זירת ההתרחשות המרכזית זה אדמה, קרקע מתחת, מנות קור, מנות מים, פחות רואים את הלבלוב ומה שקורה בקיץ, החיות נשנות לשנת החורף, הזרעים נרכבים לאיתן ואז ככה מתחילים לנצנץ בשבט ואדר.
נעמים קצרים.
נעמים קצרים, אבל זה נראה שבחוץ, תמיד המציאות שבחוץ החיצונית היא קובעת. בא החורף ואומר לך, חביבי, לא. החקלאי יותר טרוד בחורף מאשר בקיץ. יכול להיות שטכנית הוא טרוד בקיץ, לקטוף, אבל אם החורף לא עבר טוב, אין מה לדבר על תעסוקה בקיץ. וכמו שאמרת, דווקא שיש יותר חושך, פחות שעות אור, יותר זמן של התכנסות פנימית, אתה יותר בבית פחות בחוץ, בטח אז שלא היה חשמל, ולברר מה היסוד שלנו, מה כוח היסוד שלנו, היסוד שהכל נבנה, אתה רואה מה שנקרא בכל הישיבות, הציפוי לשיש נתרם על ידי זה, השני הזה, ובסופו של דבר, אפילו ראית, יסודות הבניין יתרמו, כי היסוד זה לא יפה, כל אחד רוצה לתרום את הארון קודש, את הוואר, אבל מה זה היסוד? היסוד זה בטון ומלט וברזלים, אבל זה הכסף הגדול, שם מושקע הכל, ואם היסודות לא כמו שצריך, אז זה לא טוב. ולכן גם כוח היסוד בנפש זה כוח ההתקשרות. ולכן אם ההתקשרות וההשפעה היא לא לדברים טובים, אז זה מסוכן בהקשר הזה. וכוח היסוד זה היכולת שלנו להיפתח, למה אני מתקשר, למה אני נקשר, על מי ומה אני משפיע ואיך אני משפיע, בזה עניין של זוגות. כלומר, אני משפיע למושפעת או, לזולת, כלומר, הבנה שאני לא יכול לבד, שלא כל החוכמה אצלי. ולכן היסוד זה כוח שהוא ממשיך חיים, זה כוח מאוד מאוד, מאוד תמציתי, מאוד מזוקק, מאוד עוצמתי, שמוביל פוטנציאל חיים, אבל זה לעומת זה, גם פוטנציאל הנזק, הוא מאוד גדול, פוטנציאל ההרס מאוד מאוד גדול. אז עכשיו בואו נחבר את כל הדברים הללו לתוכן של פרשיות השבוע. האריז"ל כתב שכל זיווג כולל שניים. אז בואו ננסה עכשיו לחלק את כל הפרשות לזוגות. העניין הזה של המתודה הזו של חלוקת פרשיות השבוע לזוגות, זה מתודה שמאוד רווחת בכתביו של הרב צבי יהודה, נכון, רבן הרב צבי יהודה, יש פה מרכזניק בדימוס. מה? לא מדבר, אנחנו מוקלטים, אז לא נגיד שזה אמנון, בסדר. אבל אפילו לפני הפיצול. אז הרב צבי יהודה מרבה לעסוק בנושא הזוגות. אגב, זה עולה פשוט, נראה פה ברשימה פשוטה, בראשית נוח, כותרת, בריאת העולם, ראשית האנושות. לך לך ויירה בכותרת? אברהם, פרשת אברהם, חיי שרה תולדות? יצחק, חיי שרה זה עיקר השידוך שלו, ואחרי זה זה. ויצא וישלח? יעקב. וישב מקץ? יוסף. ויגש ויחי? לא, יהודה, זה הירידה לגלות, כמו שאתה אומר, הירידה לגלות והתבססות בה. שמות ועירה? גלות מצרים. בוא בשלח? הגאולה ממצרים, בדיוק, נכון. תרומה, יתרו משפטים? קבלת התורה, שבכתב, שבעל פה, קבלת התורה, אוקיי? תרומה תצווה? משקל וכלה. ויקל פקודי? בניית המשכן והקמת הכלים, ובולטת ביד רע, אל תזכור אותי, כי תישא. הרב ציודה אומר, כי תישא אין לה זוג, כי זה החטא. חטא העגל, ולחטא אין זוג, לא נעריך בזה כרגע, אולי פרשת כי... מה?
זוג של הרב משפטים, אבל בסדר.
מחקנו מהקלטה. נדבר על זה אחר כך. אבל כמו בכלכלה, אחרי המקרו צריך של המיקרו, נכון? אז עכשיו בואו נתמקד בזוגות של שובבים. שמות ועירה, בוא בשלח, יתרו משפטים, וגם בונוס לסיום סיומת, תרומת תצווה. עוד שנתיים יש לנו שנה מעוברת. ובואו נתחיל עכשיו לראות את המהלך הפנימי של כל עם ישראל לפי הרצף של הפרשיות. וזה מאפשר לנו לראות את השלבים הכלליים בדרך של הגאולה, גאולה הפרטית, גאולה הכללית, הלאומית. אנחנו יודעים הרי שיציאת מצרים זה אב טיפוס לכל הגאולות העתידות שיהיו שבועות אחריה, ובפרט לפי תורת החסידות שאומרת שמצרים זה לא ישות מדינית, מצרים היא לא זירת התרחשות גיאוגרפית, אלא זה מהות רוחנית של שיעבוד, של מצוקה, של מצר. אז בוא נראה, השלב הראשון בגאולה זה שמות ועירה. מה עניינם של שמות ועירה יחס לגאולה? זה בכותרת ההתעוררות של הרצון הפנימי. איך הולכת הגאולה ונבנית ומתרקמת? השלבים הראשונים של האדם במהלך היציאה מעבדות לחירות, מגלות לגאולה, זה קודם כל להכיר בעובדה, להבין, להפנים שאתה משועבד, שאתה עבד. מה שכתוב במדרש, שמעולם אף עבד לא יצא ממצרים. אז על דרך הפשט מה אומרים? מה אומר מדרש? היה להם שמות תומעה וכאלה, סוג של הגנה אטקטיבית, אבל זה לא פשט. זה לא פשט. ואם כן, אז נאמץ את המתודה הזאת לכל מיני, לאוברס בעזה ולקו סגול ולבנון, ויש הרבה, למה צריך להשאיר להשקיע מיליארדים על השאר נכון? נשים שמות קודש, וכל מי שיעבור, לא עבד. מה הפשט של המדרש הזה? הוא מאוד פשוט. כך אומר שפת אמת, אף עבד לא ברח ממצרים, מהסיבה הפשוטה שאף עבד לא רוצה לצאת ממצרים. הוא לא רוצה. הם לא הכירו משהו אחר, זו חברה שעובדת בצורה של מעמדות של קסטות. ואף עבד לא באמת רוצה לצאת ממצרים, והראיה...
גם אסירים הם עבדים...
נכון, נכון, אף אחד לא רוצה, אם מישהו היה רוצה... רגע, שנייה, אתה מדבר פה, עוד מעט נגיע לזה. אף אחד, כלומר, בני ישראל, בטרם הזעקה, בכל זאת יש שם כמה עשרות שנים, הם כל כך השתקעו בשיעבוד, שזה, גם אם זה מעיק על נפשם או מכביד על רוחם, זה מה שהם מכירים, אין להם שום תשוקה פנימית או רצון להשתחרר, כמו הסיפור שהמלך כעס על הבן שלו, הגלה אותו על תחן לסיביר, שייך אותו עצים, ואחרי 20 שנה הוא מתחרט, שולח את המשנה למלך, אומר לו, שמע, אבא שלך מתגעגע לך, אוהב אותך, מה שאתה רוצה תקבל. הוא אומר, וואלה, אם הוא יכול לדאוג לי לגרזן חדש, וכן, ומגפיים מחוממות, כאילו, עם פרווחת, זה מאוד יעזור לי. אחי, מה, אתה בן של מלך. אתה בן של משק שעשוי עם אבנים טובות, כן? זה לא זה. אתה לא עירוני, אתה בן של מלך, בן משק, זה משהו אחר. אז אני מבקש לחזור למלכות, מה אתה נשאר, נותן לי גרזן חדש? ולכן, העבד הוא קודם כל משתעבד, איפה? בתודעה שלו. בתודעה שלו, זה כל הבסיס שאדם שחוקר, רוצה לשבור משהו בחקירה, שחק לו בתודעה. הרבה יותר מה שלשבור לו את הגוף. וההשלמה עם השיעבוד, הפסיביות, הקנייה לו, זה היסוד לכל שיעבוד. ולכן החירות הראשונית והכי חשובה, יסודית, זה הרצון, כמו שאתה אומר, לצעוק, הרצון להפסיק להיות משועבד. כלומר, להיות בן חורין זה לא פיזי, זה קודם כל... חשיבה של בן חורין, מקור ב' שלא נקרא אבן עזרא, על פרק י' פסק י' ג' פרשה הבאה, הוא שואל שאלה טובה אבן עזרא, אבן עזרא שליווה אותנו לפני שנתיים, כן, עם הרב סדן, הוא ליווה אותנו בקהילה, והוא שואל שאלה חזקה, הרי 600 רכב בחור מול 600 אלף, רק הגברים. הם לא צריכים לזרוק אבנים, רק ה-600 אלף יעשו אפצ'ים, מבחינה פנדמית, זה מחסל את המצרים.
סליחה, למה
אבל מה לעשות שעבד שהוא בן של עבד ונכד בנין של עבד לא יקום ויצא נגד האדון שלו תודעתית. שבת האחרונה אמר הרב דיבר בליל שבת, הביא את הכלי יקר, נכון? אין לו ימין, השם, משה באמצעות השם, באמצעות משה, עם ישראל תצאו. הוא לא אומר לכם, לא כלום תצאו. ככה אומר כלי יקר. אתם תצאו ותצאו, אף אחד לא יפריע לכם, כי אין באמת שמות טומאה, אין באמת שעון חול או גדר שמונעת מכם לעשות את זה, נכון? אלא מה? לא, זה לא במחשבה שלהם. אז טוב, אז לך אל פרעה, let my people go, בסדר? שלח את עמי וכו' וכו' וכו'. ולכן עומד על זה מאוד יפה, אבן עזרא. ויראו מאוד ויצעקו אל משה, למה אתם מפחדים? תראו מה כותב הרב זצ"ל בעולת ראייה, מקור ג', בשורה 24. ההבדל בין העבד לבין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, בזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שהוא מלא חירות, ולהפך, בין חורין שרוחו הוא רוח של עבד. ואותם מילים, אומר נתן שרנסקי, השם זכור וחייהו, שאני לא חושב שהוא הכיר את עולת ראייה, היום הוא מכיר את עולת ראייה ודאי, אבל אז הוא לא הכיר את עולת ראייה, אולי אשתו אביטל, מחוץ הכלא הכירה, ותראו מה אומר בדברי הסיכום אחרי שנגזר עליו שנים רבות בסיביר, בכלא וגם בצינוק. אתה אדוני השופט חושב שאינך חופשי. אתה חושב כך כיוון שלאחר שיגמר המשפט, אלך לביתך ואילו אני אהיה משועבד. כיוון שאלך לכלא לזמן רב, אך דע לך שמבין שנינו אני הוא הבן חורין האמיתי. אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם, ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך, השופט, לך קבעו מראש מה לומר, גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת, וזה חמור פי כמה, ובטוח שברוסית זה שפה יותר עשירה, מבחינת המצלול, אז זה נשמע זה. מהלך חירותי הוא בראש ובראשונה מהלך נפשי. ישנו בן חורין שירוחו רוח של עבד או מערב. מי שראה את הסרט חומות של תקווה, זה השושנק פריזן בלעז, כן? כלומר, אתה יכול לצאת מהכלא, זוכרים שם את הסצנה שמורגן פרימן, אחרי 40 שנה ויותר, ואז בעבודות של המשוחרים, הוא בעצם במקולת, ומבקש רשות מבעל המקולת, אם הוא יכול ללכת להתפנות. הוא אומר לו, אחי, אתה צריך לתלך, מה אתה שתפסיק להציק לי? הוא אומר לו, אתה לא מבין. אני 40 שנה הרגלתי את הגוף שלי, שאני לא צריך להתפנות, אם לא תאים לי רשות. אז אם אתה לא תרשה לי, אני לא אעשה. זה לא מצחיק. נכון, נכון, נכון. אי אפשר לשחרר עבד שלא רוצה לצאת לחירות. לכן התורה בפרשת משפטים כל כך מחמירה בצורה מאוד אגרסיבית על עבד נרצע. מה ביג דיל? הוא בסך הכל רצה, אהבתי את אדוני, מה? אני יכול להבין אותו. עדיף להיות שכיר ולא עצמאי, אני יכול להבין אותו. והתורה כאילו מאבדת את כל הרסן, כל הברקסים, לא, ואוזן ששמע, כלי בני ישראל עבדים.
זה סיבה להחליף עבודה, הכל פחות משבע שנים.
בשנה השביעית להיות אברך, שנת שבתון, ואז זה, כאילו, עבדו לעולם. כאילו, יש פה איזושהי מטרה של התורה לשלול את העבדות. העבד מעדיף להיות משועבד לא רק כלפי חוץ, כי האטש, כי התנאים הכלכליים יותר טובים, אלא גם כלפי פנים, תן לשים את הראש הדיונה, אומרים לי אני עושה, אבדה אומרת הגמרא, אבדה בהפקר אני חלי. הוא לא רוצה, עזוב. ממשלים דיקטטורים. תקראו לזה איראן, תקראו לזה רוסיה, לא משנה, לא חסר משטרים כאלה. כדי גם, אגב גם, כדי לשמר את האבסולוטיות המוחלטת שלהם, ולמנוע מרידות, לא מספיק שהם משקיעים הרבה בלמען יראו ויראו, כל מי שהוא חשטאפ, חשוד בשיתוף פעולה, ויורים בו ברחוב, ומשאר את הפרטונים האחרים, דברים נוראים, אלא מה משקיעים הרבה? בפרופוגנדה, בתעמולה, בתקשורת מולאמת, במסבירנים שמסבירים לך מה לחשוב ואיך, ולכן השלב הראשון במהלך הגאולה של ישראל צריך להגיע מלמטה, מתוכם, השם לא יכול להגיד להם. הם צריכים קודם כל מה? להגיד, איה, די, נשבר לי, עד מתי? כמה עוד, לא יכולים יותר, הם צריכים למאוס בעבדות, ורק שיבוא הרצון שלהם, וזה המיקוד של פרשת שמו ועירה. כלומר, האם בני ישראל יאמינו שהשם מתכוון לגאול אותם או לא? והחשיבות שבני ישראל יאמינו זה לא חשיבות פרקטית. אין לה השלכות מעשיות על המהלך, כי הקב"ה יכול להוציא אותם גם בלי שהם יאמינו בו. הקב"ה לא זקוק שהם יעשו איזשהו מרד בר כוכבא, או מרד גטו ורשה ויצאו לחופשי, לא. הוא יכול גם בלי זה, גם הוא גאל אותם בלי זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול, או יותר מדויק, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול עם שהוא בעצמו לא רוצה להיות משוחרר, שהוא לא רוצה להשתחרר. וזה כל הסיבוך על השאלה, האם בני ישראל יאמינו או לא יאמינו, וזה הטריגר, תחת המלך, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, והזכור את בריתי. כלומר, אם לא היו זועקים, אם לא היו צועקים, אם לא היו מבטאים חוסר השלמה עם המציאות של השיעבוד, אז אי אפשר לגאול אותם, כי אז הם היו משועבדים גם בפנימיות שלהם, ולא היית עושה כלום עם... כן, אנחנו אומרים, הלא אנו ובנינו, בני בנינו משועבדים, אנחנו אומרים, זה כל לילה בליל הסדר, כל שנה. ואז עם ישראל זועק, סוף סוף ברוך השם, ואז מגיע משה, והם מאמינים, אבל התנאים מסתבכים, כן, ולא שמעו על משה, מכות צירוך מעבודה קשה, ואז באות סדרה של מכות בצורה דרגתית, הצח, חדש באחיו, לא רק כדי להניש את מצרים. כי אז יכול להיות, אם אתה מתחיל למכת בכורות, כן, אם היית עושה פצצת אטום, בינואר 42, ולא מחכה את זה לאוגוסט 45, אולי היית חוסך בדרך כמה, אבל לא ידענו מה היה הדרך, נכון? אבל האנישה של מצרים זה גם הליך חינוכי לעם ישראל שבטפטף לאט לאט, יש סיכוי שנשתחרר. אנחנו עבדים, זה לא הדיפולט שלנו, אנחנו עם של חורין, עם בני חורין. ולכן השלב הראשון זה הבעת הנכונות לצאת, הגילוי של הרצון הטוב שהוא הכל, כמו שאומר הרב זצ"ל, השפת האמת מדגיש, ויזעק זה הכה גדולה אומרה של מרדכי, זה נקודת ההיפוך במגילה, ויזעק זה הכה גדולה, אומרה, ויבוא עד שער המלך. מתי הוא בא לפני שער המלך? המלך. ויזעק זה הכה גדולה, אומרה, ויבוא עד לפני שער המלך. רק אז מתגלה הנהגת הייחוד, מתוך הנהגת המשפט, כותב הרמח"ל. ולכן הרצון לצאת, המאיסה בשיעבוד, זה מקביל לספירת הכתר שלמדנו, זה המקום הגבוה הבסיסי ביותר. זה השלב הפנימי והיום במהלך הגאולה, והשלב הזה בא לידי ביטוי בפרשיית שמות וירא, תחילת השובבים. קודם כל, מה הרצון שלך? להתבוסס בקי או לעברי? שלב השני זה פרשיות בו ובשלח. שפה זה גם מקביל למה שדיברנו לפני שבועיים על נקודת הזכות הפנימית. הזכות הפנימית, שאתה תמיד טהור, זה שלב פסיכולוגי רוחני, שאלמלא הקדוש ברוך הוא היה עושה אותו ספק אם היינו בכלל מאמינים בו, יודעים שהוא קיים. זה השלב של הפסיכה. הוא פסח על הפסח, כן? פסח על הפתח. האם אפשר לדלג? הרי כשהקדוש ברוך הוא פוסח על הפתח של בני ישראל, הוא עושה פה מלאכת בורר, נכון? זה שלב של דילוג על הקליפות, על המגרעות, על העבודה זרה, על החטאים. אני מזכיר לכם, הללו עובדי עבודה זרה, אבל אפס, גם הללו, כלומר גם אנחנו, עובדי עבודה זרה, שער ממתת של התומה, נכון? ולכן, העצימת עיניים מהעובדה שאלה מצרים ואלה יהודים, אבל תכלס, הם מראים כמו מצרים. המהות שהם של מצרים, תגיד בשפה שלנו, אם היינו עכשיו מסתכלים על בני ישראל במצרים, אני בספק אם היינו רוצים שהם יהיו הילדים שאיתנו בבית ספר, בגנים שלנו, אני בספק אם הם מתקבלים לקהילה תורנית באפס שכונה בדרום מזרח פתח תקווה, וכאלה שיש לה רשימת המתנה. ולכן, שמשה אומר, משכו, קחו לכם סלע בתבוא, צאו לבית, אומר המדרש, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה. מה, זה העם? שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים, עם שעובד עבודה זרה, מתי עובד עבודה זרה? מה זה ביוד בניסן, נכון? כלומר, אחרי 9 מכות, אחרי כל מה שהם ראו, הם עדיין מה? דם, צפרדי הקינים, לפי רוב הפרשנים, זה סדר גודל של שנה פלוס מינוס, והם עדיין משועבדים לתאוות המצריות, לעבודה זרה שלהם. לא, אפילו בערב הגאולה, הם עדיין עובדי עבודה זרה.
אם זאת, גבול לכמה, אתה יכול לשפוט מי שלא...
אני לא שופט. וזה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. הוא מבצע דילוג, פסיכה. לא משנה. לא משנה. אני מדלג על המצב שלהם עכשיו. אני לא עוסק עכשיו בסור מרע. יאללה, עשה טוב, משהו קחו לכם. אני מדלג על השלב של סור מרע. אני מדלג על זה. הנה אחי יפה ראי, יתדמו ממבך. תמיד את יפה, דברים וידגו לרוב בקרב הארץ, אי אפשר לתמד את הנקודה של הדגים, הם תמיד תיאורים, את הנקודה של היהודי. ולכן, שבני ישראל כעבור 6 ימים עומדים על הים, בקריאת ים סוף, המצרים מאחוריהם, ויש דיון לפי המדרש בבית דין של מעלה, מה קורה? והמלאכים אומרים, לא! גם בקריאת ים סוף, הם עדיין עלו עובדי עבודה זרה, זה נאמר על קריאת, ערב קריאת ים סוף, לא ערב פסח, אני התבלבלתי. כלומר, אחרי שהם ראו את הישועה הגדולה, הם עדיין עובדי עבודה זרה, ומה שהם עושה, הוא מקשיב למלאכים, הוא מדלג על הטיעון שלהם, הוא מוחק אותם, כן? לא מכניס אותם לפרוטוקול, לא, הוא מדלג. כי הקדוש ברוך הוא מזהה את הנקודה של הסגולה. עכשיו, האם אפשר לדלג על כל המעשים הרעים? על כל החטאים, על המתת שערי תומה? האם זה בכלל אמיתי להתעלם? חינוכית, מילד שיש בו הרבה דברים לא טובים?
אומרים.
מה?
אומרים, כל האומר, הקדוש ברוך
הוא ותרה. ותרה, אני ותרו מאב, נכון. אני לא חושב שהיינו יכולים לעשות את זה, אלמלא הקדוש ברוך הוא כן עושה את זה, הוא מדלג. ופה זה כבר לא הבחינה של הקטע, זה בחינת החוכמה. כלומר, השורש, המניע הפנימי, שהוא מתנוצץ, מבליח לרגע אחד. וזה שירת הים אחר כך, תביאמו ותתאמו בר נחלתך. הנקודה הפנימית מתגלה. והמגיעים שכל המגמה שלנו זה השם ימלוך לעולם ועד, ומה שאנחנו רוצים. אבל אלמלא הדילוג והפסיכה בפרק י"ב, כאילו בפרשת בו, לא היינו מגיעים לפסגה של השם ימלוך לעולם ועד, של שירת הים. ולכן הדילוג, הפסיכה על הקליפות, על המצב החיצוני הירוד, על השפעות החיצוניות, החפיפה של נקודת הקודש, זה שלב הכרחי בגאולה. אחרי שהבעתם רצון, אנחנו רוצים לצאת, הבאנו, אנחנו רוצים לצאת, אבל עכשיו צריך לדלג. למרות שאנחנו לא רואים ולא מתאימים, יאללה. אומרים כאילו, זה אחד הטיעונים החרדים, מה, זה הגאולה העתידה? חילוינים, כויפרים, גם הכופרים הכי גדולים בתשח, הם במצב הרבה הרבה יותר טוב וראוי ממה שהיה ביציאת מצרים, שער ממתת, ותכלס, מי שלמד עזרה ונחמיה, יהיה לי בעיקר נחמיה, אז נכון, האנשים האשדודיות, לפחות הציונים לא יתבוללו יותר מדי, נכון? בטח לא עם האשדודיות, אוקיי? אז זה מי שלא, שילמד נחמיה, חשוב. ולכן, הנקודה הפנימית הזו, כמה שהיא מסותרת והיא לא גלויה, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליה, הוא מסיח דעתו, הוא מדלג, הוא פוסח על כל הדברים החיצוניים ומסתכל על פנימיות, ובלי הנקודה הזו אי אפשר להגיע לגאולה השלמה, וזה עכשיו השלב השלישי. אז דיברנו על נקודת הרצון של שמות וירא, דיברנו על נקודת הדילוג והפסיכה של בו בשלח, ועכשיו ביתרו משפטים זה תיקון המעשים. לכל שבת יש מוצאי שבת. והשלב השלישי מכיר בעובדה שלמרות הדילוג ולמרות הפסיכה, עם ישראל הוא לא מתוקן. גם אם בפנימיות שלו, היותר עליונה, היותר נשגבה, במלוא יפעתה וכולי, עדיין, תכלס, המעשים לא מתוקנים. הם עדיין שקועים בממתת שערי תומעה, הם נגועים בתרבות האלילית הזרה של מצרים, והשלב השלישי זה החזרה על כל מה שדילגנו עליו, כל הקליפות, החטאים, לחזור לכל המקומות המקולקלים שעל פי דעת עליון דילגנו והתעלמנו מהם, ועכשיו לחזור ולתקן אותם. בעל תשובה, רואה את האור, תקבל תפילין לשבת, סבבה. אבל אם לא תתקן את המידות שלך, וכל מיני פשלות מהעבר, אז זה יתפרץ רק כדתי עם זקן ופאות. אני מדבר לך לבעלי תשובה ככה בתחום של השידוכים, תעזבו אתכם מהדתיות שלו, בדקו אישיות. כי הוא מדבר בעיניים ברקות על לשיר מה ידידות, וילדים עם פאות, ושניים מקרא ואחד תורגמים עם ילדים בערב שבת, ושיר השירים, והשאיפה שלה, אבל רגע, רגע, רגע. אבל בסוף, את תגור עם בן אדם, תבדקי את המידות שלו. תבדקי את האישיות שלו, אם יש עם מה לעבוד. הרי בסוף זה יתפרץ. אתם לא תריבו על תורה ומצוות השולחן ערוך, כי שניכם רוצים את זה, אבל אתם בני אדם. ולכן צריך את התיקון המעשי, לחזור לכל המקומות המקולקלים. לכל המומים שבהוראת עליון פסחנו, דילגנו, כי זה היה לשעתו, בסדר. ועכשיו, מתוך יישוב הדעת, לעשות תשובה. עכשיו מגיע השלב של התיקון. עכשיו, איך מתקנים שאנחנו בממתת שערי תומה? אז אמרנו, כל עוד אנחנו במצרים, כל עוד אנחנו המצרים מוטפים אחרינו, אין מה לדבר. אנחנו לא עוסקים בחשבון נפש, קודם כל תצא, תברח. קודם כל תברח, תצא מזירת הפשע, תפנה את הפצוע מהאזור מוכה טילים, אחרי זה נבדוק מה קורה, נביא אותו לתאגד. אבל עכשיו צריך לתחקר ולבדוק מה עשינו, למה לא היינו בסדר, להפיק מסקנות, להפיק לקחים, ובעיקר לתקן את דפוסי הפעולה שלנו. עכשיו, איך נדע מה דפוסי הפעולה הראויים? בשביל זה יש תרי"ג מצוות, שכתוב בזוהר שזה תרי"ג עצות, איך לעבוד את השם, איך לתקן. ולכן מצד אחד הקבלה המעוררת השראה, נעשה ונשמע, אבל מצד שני, פרשת משפטים, שבה באמת נאמר נעשה ונשמע, שכל הפרטים הקטנים של שור שנגח, ועבד, עברי, ועמה, וכל הדברים, כן, אש שולח בגדיש וכו'. הכל מכוון לתקן את כל הרבדים הכי קטנים בחיים שלנו, הכי מעשיים, הכי גשמיים, ולולא השלב הזה, לולא החזרה על כל השלבים שדילגנו ופסחנו עליהם בהתחלה, אז הנקודה הפנימית לא הייתה מחזיקה, הייתה נשארת בגלות. וזה השלב המשלים של אותו דילוג ופסיחה, עכשיו לרדת לפרטים הקטנים, לענפים הרחוקים ביותר, ולתקן אותם. כמובן, מתוך אמונה בקדושת הגרעין, שהוא תמיד טוב, תמיד יפה, ובלי ששחלו את הרצון לצאת מהשיעבוד של המצרים. ולכן גם הכתר העליון, ספירת הכתר, חייבת לייחד גם בחוכמה של הבירור שדילגנו, אבל גם עכשיו זה העניין של הבינה. של הבינה של לפרק את החוכמה למעשים רצויים, למצוות מעשיות, וזה, לכן אם השלב הראשון, שמות והירה זה הכתר, אז בואו בשלח זה החוכמה, ועכשיו יתרו משפטים זה הבינה, להתבונן, לרדת לפרטים. עכשיו, סך כל זה מספיק, קטע חוכמה הבינה, ג' ראשונות, כמו שלמדנו בשיעור על הספירות, סבבה, אבל יש בונוס, כן, למטיבי לכת, וזה שנה מעוברת, שזה שנה, חודש העיבור זה החודש הנשגר ביותר מבחינה רוחנית, וזה תרומת תצווה. כי שנים מעוברות הן שנים גבוהות יותר במעלת הנה רוחנית, יותר משנים לא מעוברות. ופרשיות תרומת תצווה בשנה מעוברת תופעת חלק מהשובבים, כי זה מסמל את הצורך, את ההכרח, לקבע, להגן את השכינה האלוקית בעולם הזה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דווקא בתוכם, בתוך המציאות הגשמית של כל אחד ואחד. כי מעבר לגילוי הרומנטי של השורש הפנימי העליון, ולרצון ולתיקון של כל הענפים המעשיים, בסופו של דבר צריך לתת משכן קבע, לבסס את תופעה האלוקית בעולם. כמו שקצת בדף יומי, הירושלמי, כן, על הבמות. אי אפשר לעבוד רק על במות, כן, מה זה במות? משהו מאוד יפה. עכשיו בא לי להתעלות לקודש, עולה, נדבה, בונה במה, מקריב, סבבה. יש בית מקדש, יש רגולציה, יש שלטון מרכזי, יש תפילות כנגד קורבנות, גם אם לא בא לי, זה לא תפילת נדבה, אני מתפלל בכל יום. ולכן, תכלית המשכן זה לגלות את דעת אלוקים, את הרצון שלו בעולם, והמשכן, המקדש, זה צינור ממוסד וקבוע להעברת השפע מהעליונים התחתונים. ולכן, הקביעה הזו היא מבססת את פרשיות תרומת תצווה בספירות הדעת של ההתקשרות, גם לגאולה הפרטית, גם לגאולה הכללית. עכשיו, איך אנחנו מתרגמים את זה לעבודת השם האישית שלנו? אחרי שסקרנו פה בעצם את ארבעת השלבים. אז השלב הראשון, נעשה סיכום לקראת סיום, השלב הראשון זה הרצון. איך אומר הרב זצ"ל, הרצון הטוב הוא הכל. אדם שלא רוצה להיות מתוקן, שלא רוצה לתקן, להשתפר ולשוב אל השם, אדם שלא מרגיש במועקה שבחטא או את הלחץ שהתומה גורמת לו, כל הדברים האלה, אדם שאין לו שאיפה אמיתית, שאין לו רצון להתקדם ולהתעלות, לצאת מהמיצרים של החטא, אי אפשר להוציא אותו. אם אתה לא תרצה לעזור לך, לא נוכל לעזור לך, לעזור לעצמך. הרב, הרבה פה מהדברים, זה מבוסס דברים שלמדתי מגיסי, הוא למד בישיבת צפת, והרב ברונר, לשעבר ראש הישיבה, בישיבת ההסדר בצפת, הוא דייק דיוק יפה, שבכל התלמוד, בבל וירושלמי והגאונים והראשונים, אין כזה מושג שנקרא להחזיר בתשובה. מה יש? יש לחזור בתשובה. אין כזה דבר להחזיר בתשובה. מה המסקנה? אין באמת אפשרות להחזיר מישהו בתשובה. אתה יכול לעורר אותו שהוא יחזור בתשובה מעצמו. אתה יכול להיות אשרי הגפור שמדליק, שמאיר, שמראה לו דרך. אבל אתה לא יכול. מאוד מאוד כזה אליטיסטי. אני אחזיר אותך בתשובה. מי את? אתה יכול לגרום לו לחזור בתשובה מעצמו. חומרים בחבד, רצון, צריך שיהיה רצון. ואם אין רצון, אז צריך לרצות שיהיה רצון. כן, והעיקר לרצות ולרצות ולרצות. זה העיקר. ולכן השלב הראשון זה הרצון. השלב השני זה גילוי הנקודה הפנימית. אין זה גם דברים של רבנו נחמן מברסלב, לתורה שפ"ב, לדון בקו זכות, לחפש ולמצוא, ומי שמחפש מוצא. מי שמסתכל מוצא, מי שלא מחפש לא מוצא. יש פעם סיפור שאחד החסידים בא לרבנו, התחיל להגיד לו שנכון שהוא אומר שאין איש בעולם כלל, אבל הוא באמת גרוע, ושום דבר לא יכול לעזור לו, ושום דבר באמת, הוא בדיוטה התחתונה, ואז רבנו מה אומר לו? אומר לו, אתה צודק, לך מפה, לא רוצה להיות אותך, כזה יהודי מלוכלך, גל נפש, אוף מפה, לא רוצה להיות אותך, אתה צודק. מה שאמרתי, לא התכוונתי אליך, לך באמת אין תיקון, לא בזה, לא בבא, שוב, לך, לך. אומר לו, לא, אבל רבנו, אני הלכתי תפילין היום. אומר לו, לא עוזר לך, לא, איך מחשבות זרות, תפילין לך פסולות, לא, אבל אני עשיתי התבדלות, לא. קיצר, תוך כדי זה פתאום אומר לו, עכשיו תקשיב לי מה שאתה אומר, אוקיי, יאללה. בסדר, ככה עשה לו תרגיל יפה בעניין הזה. ולכן, נקודת המוצא, להאמין בנקודה של הטהרה, לצאת לבסס אותה, ולדלג, כמו הפסיכה, לדלג על כל הדברים הלא טובים. יש נקודות, יש, איך אומר אביתר, יש מגירות שאני לא פותח, עד שיוסיף ביור, נכון? אביתר בגימטריה תרי"ג, זה משהו עמוק, אוקיי? לא סתם פשט, לא סתם. כאילו, אוקיי, שנהיה ביום טוב, ביום טוב, ביום טוב, יהיה בטוב, בסדר. יהיה לנו קודם של היי, נפתח את המקומות הפשוטים שלנו ונטפל בהם, לא עכשיו. גם זוגות והליכים מגלונות של שלום בית, לא, נפתח את כל... רגע, בואו נחזק את הקשר שנהיה בטוב, ואז נפתח את הדברים הקשים יותר, לא עכשיו זה. ועד השלב השלישי של תיקון המידות והמעשים. שבאמצעות של הכוח והאמונה אפשר להתחיל לתקן לאט לאט, עוד שלב ועוד שלב, עוד מצוות, עוד מעשים טובים, לבדוק, נסיעת ישרים, פשפוש ומשמוש, לראות ממש בדק היטב היטב הדק, איך אני מקבל איפה האלוקים בחיים שלי, איך אני מתקן את המידות, את המעשים, איך אני מתרגם את הרצון שלי לצאת מהשיעבוד, ועכשיו אני חוזר למקומות שעליהם דילגתי, ופסחתי ואני מתקן אותם. אני אומר זה הרבה עלינו לזוגות של פרק ב', אחרי גירושי, משהו כזה. נכון, שאשתך הייתה ככה וככה וככה, ועשתה ככה וככה וככה, נכון, וכו' וכו' וכו'. אבל תבדוק מה אתה לא בסדר. לא יכול להיות שרק היא לא בסדר, למה? כי אתה תתחתן עם אישה מושלמת, בית היא מושלמת, ואתה תראה שמה? אתה חוזר לסצנות מהפרק א', למה? אבל תגיד, אבל היא באמת מושלמת, היא לא המחשפה שפעם שעברה, נכון? למה? איך יכול להיות? כי כנראה שגם לך אין מניות בעסק. ואם אתה לא תתקן את עצמך, אז עם האישה הבאה אתה תפגוש את זה. ולכן אי אפשר לדבר רק על הרצון, הרצון, הכל ברצון. הכל ברצון זה נהדר. אבל רצון שלא מתפרט לעשייה. וזה העניין של אחרי בו בשלח, מגיע יתרו משפטים. חביבי, הררים התלויים בסערה. כן, אסור לחטט באף בשבת כי יכול לתלוש. ומה לעשות? צריך לשים פלטה ומרחב והדברים הכי... הכי טקטים, 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 שאומר, אבל איפה הקדוש ברוך הוא? זה הקדוש ברוך הוא, שם הוא נמצא. ופה זה גם כל העניין של של תנועת התשובה הזאת, שתשובה זה לא רק תשובה רוחנית. לחזור, זה המהלך של הרבי. תשובה, תשובה, תניח תפילין. מזוזה, כשרות, כל איש שבת נראות שבת. אל דבר איתי על אני מאמין בה, אין דבר מאמין בלב. אתה מאמין בעשייה, אתה מאמין? אוקיי. כשפעם הבאתי קיבוצניקים לתוכנית ישיבה, בישיבת עתניאל, באתי להם שיחה עם ראש הישיבה דאז, הרב בני קלמזון, השם זכור וחייהו. זה גם ככה חבר'ה שהם כאילו קיבוצניקים, הם לא סגורים עצמם דתיים, לא דתיים, ככה בשביעית, שמינית. אז אמר להם, מה, באתם לישיבה? אתם יודעים מה זה להיות דתי? להיות דתי זה אומר שבחיים לא תוכלו לקום ב-10 בבוקר. אין כזה דבר. אתה אומר, הרב בני, מה, הרבים שאתה לא עובד בשיווק, מה, תסביר להם כמה מתוקה התורה, אתם רוצים להיות דתיים? תדעו לכם, לא כדאי לכם. אי אפשר. כי זמן קריאת שמע הכי מאוחר בשנה הזה, 9:40, 9:35, כאילו, מה לעשות, זה קריאת שמע הכי מאוחר, אתה לא יכול לקום ב-10. מה? כן, אתה חושב שזה חוסר טקט, אבל הוא דוקר את הנקודה ישר, לגמרי. מה, זהו. זהו, לא מפחידה, צריך להגיד קריאת שמע. בסדר? כן, בסדר. ולכן זה נקודה מאוד 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 חשובה. אנחנו לא עוצרים רק ברצון, באידיאל, כן? יש שם זוג ששבתי איתם, ברוך שם נשואים בטוב ובנעימים, ברוך שם, אבל היה תהליכים לא פשוטים. הוא אמר לה, אבל מה אני אוהב אותך? הוא באמת אמר את זה בדמעות. אמר לו, אתה אוהב אותי? אז למה שאני חוזר את הביתה, הכיור מלא בכלים? למה הרצפה הפוכה? למה הילדים לא במיטה? אז הוא אמר לה, אבל מה הקשר? מה הקשר? אני אוהב אותך. לכל מי ששומע אותנו יש פה הרבה צחוקים עכשיו, אוקיי? אני לא יודע אם זה מה שאתם מריצים כל מיני סרטונים שראיתם שיש לי חבר ו... אבל מה הקשר? אני אוהב אותך. מה זה קשור למדיח כלים ולדים במיטה? אבל בטח שזה קשור. מה, אני צריכה פרחים? תראה לי שאתה אוהב אותי בזה ש... אתה חושב עליי, אתה דואג לי, ואז אני חוזרת הביתה, ואין כלים בכיור. והבית חלק, וכל הילדים ישנים, כולם ישנים. זה רומנטיקה. זה מה... אחרי זה נעשה פה שאלות על אוף דה רקורד, על החיוכים, אוקיי? כלומר, אתה לוקח את האהבה האידיאלית, את הרצון, שכדעת משה וישראל את מקודשת לי, ואיך אתה מופיע את זה? אתה מוריד את זה לפרקטיקה הכי... לרמת הפורצלן, לרמת האקונומיקה בקיור. לרמה הזו, וזה הכי רומנטי שיש. באמת. מה? כל אחד והסחלב או לימונים שלו ברצפיו. מה? זה לא אישה, זה גברים מנהוג אנשים ממאדים, היה צריך לעשות פה תיווך בין ה... אני אוהב אותך בלם, מה זה קשור לכלים? אז הוא הסביר לו שזה קשור. הסביר לו, אגב, היה חייל טוב וישם, ובאמת ברוך השם, כמו שהלווה על כולנו אנשים שנכונים לעבוד ככה, הרבה אנשים לא נכונים לעבוד. ככה אני, מה לעשות בזה? אשריים שככה לא, אבל... איך אומר אבא שלי, יש טוב השם לכל, יש רחמה וכל מעשיו. כל אחד יחליט איפה הוא... טוב, אז אם אני עכשיו מסכם בשלוש דקות האחרונות בעצם את כל הסדרה, את השלושה השיעורים שעסקנו בהם, אז דיברנו בשני השיעורים הקודמים על 9 או 10 נקודות פרטניות, 6 הראשונות, 6 התנאים הראשונים, זה העניין שלהם, זה תנאי סף, שמבלעדיהם אי אפשר בכלל להגיש את עבודת התשובה של 100 שובבים, ובסוגריים, בכלל עבודת התשובה. ושלושת הנקודות שבהם עסקנו בשבוע שעבר, זה כבר נקודות מתקדמות יותר, שמציעות אופרציה, תיקון מעשי, מה לעשות. והיום נגענו בעצם בשלושת, נקרא לזה, הפלטפורמות או השלבים, בדרך מבחינה יותר כאילו אידיאלית, של רצון לצאת, של דילוג, של תיקון מעשי, והבונוס של, של לקבל, להנחיך את זה במציאות. אז אם אני מסכם, דיברנו, הנקודה הראשונה, כל יהודי הוא קדוש, הנקודה השנייה, לדון לקו זכות, בטח את עצמנו, הנקודה השלישית, לדעת להודות בטעות, הנקודה הרביעית, זה קלות התשובה, הנקודה החמישית, זה רחמן עלי בבאי, זה לא מצוות אנשים מלומדה, הנקודה השישית, זה עבודה בנחת, אנחנו חיים על ההשתדלות, הקדוש ברוך הוא חי על התוצאות, הנקודה השביעית שדיברנו, זה המעשי, זה קדושת הדיבור, אימנות מדברים בטלים, ודאי שגם עכשיו גם דברים בטלים, חץ, זה היגיעה, השתעבדות, להתמיד בתורה, התמדה בתורה, והדבר התשיעי שעסקנו בו זה הקפדה על ברכות הנהנים, על אכילה בקדושה, סך הכל 9 נקודות, כנגד ספירת היסוד שהיא הספירה התשיעית, ואמרנו שהנקודה העשירית שמשיח תתקן ותקן זה עבודת השמחה, אז שנזכה לא רק לדבר על זה וגם לחיות על זה, וזאת השם שבוע הבא, כבר נשלח בוואטסאפ, נחזור לסוגיות הבאות בכתבי אריזל, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.